את השם ויודה, אז יבקש למה שהוא מבקש עכשיו. כמו שראינו במשנה, מוסרת ברכות, בסוף המסכת, הנכנס לקרח, מתפלל שתי תפילות. אנחנו אומרים, אף התפילות. מה התפילות? צועק לשעבר, מודה על שעבר וצועק על העתיד. אז שנכנס לעיר, הוא מודה לשם על שכל הדרך עד העיר הוא הגיע בשלום, ומתפלל שעכשיו כל הזמן שהוא יהיה פה בעיר, לא יתפוס אותו איזה רמאי, איזה שקרן, איזה שודד, איזה מי יודע, זייפן, והתפלל אחר כך כשיצא מהקרח, כשיוצא מהקרח ומתפלל עוד פעם, ולהודות על מה שהיה בקרח שהוא ישב, למשל בא לאיזה עיר, שעה שם יום, יומיים, שלוש, כמה ששעה, שעבר בשלום, ולא קרה לו איזה משהו, צריך להודות השם. אנחנו אמנם אומרים מודים שלוש פעמים ביום, אבל זה לא מספיק, זה מודים, זה נאמר, על דברים שאנחנו לא יודעים, לא זוכרים אותם. אבל דברים שבמציאות אדם יודע, צריך להודות. וכן על פעולה שאדם עושה, צריך להודות. למשל, הגמרא לא אומרת שם שאם בא למוד את הקרי, יש לו חיטים כעת, הוא רוצה להכניס אותם לתוך המחסנים שלא ירטפו בגשם. אז צריך להודות לקדוש ברוך הוא ולהתפלל שיהי רצון שישנח בדרכה בקרי הזה. וכן, מתחיל את היום, מתחיל את העבודה. לפני שמתחיל את העבודה, צריך להודות וצריך לבקש ולהתפלל ולבקש חכמים שהיום יעבור בשלום. וכל דרכיך דעהו והוא ישר אוחותיך. זה הטעם כותב הרב הלכות חיים ואותו מרן הבית יוסף. ידוע שנפסק להלכה בשולחן ערוך שמי אסור לדבר שום דבר להפסיק בדיבור מי ברור שאמר עד סיום תפילת 18 של השליח ציבור. אין לנו שום הפסקות שם. הפק הישנה לכאורה, אז אנחנו עושים שם הקשור. הרי אנחנו מתחילים בו שם, מובן, זה ברכה, זה סוף שלא יהיה ברכה לבטלה. מזמור לתודה, יהיה כבוד. אחר כך אני מגיע להשתבח. שוב יש ברכה חותמת. אז לכאורה, הרי המלך אל חי העולמים, אמן. אם אני רוצה לדבר, אני אדבר. למה שם אסור לדבר? שלמה, בן ברוך שאמר להשתבח, זה מובן, חינה הלכתית. יש מי שכותב, שזה הרי ברכה לבטלה, גינת ולדים כותב, באברהם הלוי, רבה של מצרים. כותב אם אדם דיבר באמצע ברוך שאמר, חס ושלום, הברכה של ברוך שאמר, נהייתה ברכה לבטלה. בהלכה אנחנו פוסקים שהוא ימשיך, הוא עשה לו כהוגן, אבל ימשיך, לא יחזור על הברכה. אבל בכל אופן זה בתוך הברכה, לא במובן, כי אסור לדבר שם. אבל שסיים השתבח, שאם צריך מניין, כתוב בהלכה, אפילו לדבר מצווה לא לדבר. ולא רק זה, אפילו דברי תורה לא לדבר. ולא רק זה, אפילו פיוטים ושבחות לא יגיד. אחרי הדוע, כל הקדמונים, תקנו לנו לומר כל מיני פיוטים וקרובץ. מה זה קרובץ? שתראו כל מנה וישועה ועולה צדיקים. כל מיני פרקים של פיוטים שנוהגים לומר, לא לדבר בבית הכנסת. אז כל מיני קרובץ ופיוטים שהיו נוהגים לומר, היו נוהגים לומר אותם שם, לפני ברכו. כמו שתראה, על ידלך אלוהי כל נשמה, הפיוט הזה, זה נתקן שם. לעודך ולא פעם ואימה. מי אומר לזה? השליח ציבור. תעומדי טוב כעדך צור לרומם. איך הכרה להיקוף ראש לקומה. וכאי רום, הלא נתה במשטח. זה יותר עובר רבה לבין עזרה. זה רשות לפני ברכו. ומה הוא עושה? והתגדל בגוי קדוש ועליון, והתקדש שמי רבה רעמה, ואז אומר, התגדל והתקדש שמי רבה. וכן על זה הדרך. שלו שפל רוח, שפל דרך וקומה, קדמך ורוב פחד נאמה. וכן, גם הפיוט השני, אגדלך, זה שלמה, בשלמה אבן גבירות, שנחבר אותו רבי אברהם ובן עזרא. ועוד, כל הפיוטים שאנחנו נוהגים לומר ביום הכיפורים, ראש השנה, שיש אומרים אותם לפני בראשי אמר, שנוהגים לומר אותם אחרי חזרת השץ, אחרי קדש תתקבל, המקום שלהם שתקנו אותם לכתחילה זה שם. וכן גם בשבת זכור, נוהגים לומר מי כמוך ואין כמוך. כל הפיוט הארוך הזה, שחבר אותו בביזה הלוי, זה היה מקומו במקום לפני הצלחים. שם, כשהם מסיימים להשתבח, אומרים את הפיוט הזה. ולהלכה, נפסק להלכה, אז לא להפסיק שם. גם הרדב"ז כך כתב. הרדב"ז גם כתב כך, שלא יפסיקו בשום דבר אחר, שום שבח, חוץ ממה שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, החכמים, אנחנו לא מוסיפים שום קטע אחר, אלא אך ורק את הקטעים האלה. מה אתה? בפני שהגמרא אומרת שאדם לא יבוא ויתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. יבוא ישר ויתפלל. לעולם יסבר אדם שמחו של מקום, ואחר כך יעמוד ויתפלל. כלומר, דרך ארץ, אתה רוצה גם שהתפילה שלך תעלה, סגולה שהתפילה שלך תעלה, כדי שאתה מבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, תשבח אותו. תסדר שמחו. כן, כתוב הפסוקים שבהללויות צריך לומר אותם בכוונה עצומה, ואם לא קיבל עצה, אין לך ולא קיים. למה שהוא מספר שם התוארים של השם יתברך, כמו מזמור לתודה, ויהי חברות, ואשר ישבר לתיך, ואשר ישבר לשמיים, ולאום מרומים. אתה אומר למלאכים להלל, ואתה אומר שלך במקום אחר, או ידע לאותה בושה, או ידע לאותה קדימה. עלו שמש וירח, עלו כל כך מאוד, והמים השם מעל השמיים. כי הוא צביון ונבראו, ועמדן מעל לעולם. אז אדם מבקש מהמלאכים לשפע את הקדוש ברוך הוא. אז על אחת כמה וכמה שהוא צריך לזה. לכן, כשסיים השתבח, אסור להשיג בדיבור שם. אבל היה להשיג בדיבור, כותב הגימת בירדים, שאלה לפני מלך פסר ודען, אם אדם בא אליו, לא יכול ישר לבקש, מה, אתה נכנסת לחבר שלך? אף לא חבר, אתה מבקש לשוק לדבר ממנו. אתה רוצה לבקש עם מישהו איזה בקשה, אתה יכול להגיד לו. אני אומר לו, אני יכול להפגע מכרגע. הוא אפילו אדם את הטלטן השני. נמצא, אומר, סליחה, אולי אני מפריע עכשיו, נמצא יותר מאוחר. אחר כך, מודה לו, משבח אותו, אומר לו איזה דבר שבח, אומר לו איזה דבר, איזה תואר, אני מבקש. כל שכן לפני מלך, אדם לפני מלך, הוא לא ישר בא לדבר. הקודם מספר משפחו של המלך, מזכיר את התואר שלו, בקש ממנו רשות, אחר כך מבקש את הבקשה. אחת כמה וכמה לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, כשאדם בא לבקש ולהתפלל, צריך להכין לפניהם. זה הטעם גם שבמנהג. ויבוא אדם, אפילו שהשעה מאוחרת, הוא בא בזמן מאוחר, לקנוס את עצמו. יבוא לפני השכמת בית הכנסת, יבוא בתחילה, תתחיל המנשח, פחות לפחות יאמר אשר יש בלתיך. ולא רק זה, אז רק הקדוש פרשת היקר, כמה נוראות מדבר על העניין הכתובת, שצריך לומר כתובת לפני התפילה, בפרט לפני מנחה. כמה שהכתובת הייתה פעמיים, מחציתו בבוקר, מחציתו בערב. אז פעמיים הייתה נעשית. עכשיו שאין לנו כתובת, אז יש לנו הדיבור. אז זאת בפירוש פרשת היקר אומר, בדף רשנו ז'יין, נורא והיום, אומר רבי שמעון, כמה מעלת הכתובת על השולחן. הוא כותב אחר כך, בדף, שכל מקום שלא עומדים שם כתובת בבוקר ובערב, חס ושלום, איזה דברים נוראים שולטים שם, ואומר, באומות העולם סופה לשלוט בהם. כי אין לך דבר, אני מבטל, מגפה, מוות, צער, גזרות קשות, כשפים, עין הרע, חולאים, כמו אמירת הכתובת. הוא שואל אחר כך, לכי התפילה לא כך? הוא אומר התפילה, אנחנו יודעים שהתפילה היא יותר מהכל. למה אתה אומר כתובת? מה משיב רבי שמעון? אומר נכון, התפילה היא חשובה, התפילה היא הבקשה מאת השם, אבל הכתובת משמחת את הקדוש ברוך הוא. מה משמחת? נאמר, הפסוק אומר, שמן וכתובת ישמח לב. שמן, איזה שמן משמח? זה הנרות שהיו מדליקים בבית המקדש. שמן וכתובת ישמח לב. כן, כאן יצא גם המנהג שאומרים, המנצח מגילות מזמור שיר בתשובת המנורה, שכתוב עבודי הם מביא, שכל האומר, המנצח מגילות מזמור שיר בתשובת המנורה, כל יום שחרית, כאילו הדליק המנורה בבית המקדש, להקביל בנש לחימה. איך אמר לתא? בפרט אם אומר אותה בזמן נש לחמה. אותה נש לחמה, אתם יתנו לנו לומר את זה שכה ברוך שאמר. אם אדם קם בנץ, עכשיו בחורש, זה בקדות אפשר להתפלל בנץ. לפני בנו שאמר, אומר למצא המדינות מזמור שיר, מובטח לו שלא יוזק כל אותו היום. שום פגע רע לא יפגע בו. איזה מעלה זאת. אומר למצא המדינות תשובת המדינות. אז זה שמן, וכתורת, זה אמירת הכתורת. מה יש באמירת הכתורת שהיא כל כך חשובה? למה היא כל כך נוראה? אלא הגמרא מוזילת שבת אומרת, שאלה משה למלום, אז באו מלאכי השרת, אמרו לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מה יהיו אישה בינינו? אמר להם לקבל את התורה בה. אמרו לפניו הנביא נוזר בתקעת דורות 974 דורות קודם שנברא העולם, שזה אמר דבר ציפה לאלף דור. אז אלף, הרי אלף נתן את התורה לספור בני אדם עד נוח 10, מנוח עד אברהם עוד 10, 20, מאברהם אבינו עד משה רבנו, שכר אברהם, יצחק, יעקב, לוי, כהת, אמרם, משה, 6. נהיה מאחד 26 דורות. תוריד 26 מאלף, כמה נשאר? 974, סליחה, 974, שזה תלך אחורה, תתקעה דורות קודם שנברא העולם. מה אמר להם? אמר יחוז בכיסא כבודי וכו'. בסוף ניצח אותם. אמר להם, מצרים יראתם? מה כתוב בתורה? אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי לכם את מצרים, למצרים יראתם, לפרעה תעבדתם. שום מה כתוב, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף. לצררה יש ביניכם, קנאה ושנאה יש ביניכם. הודו לו ונתנו לו מתנות. מה זה מתנות? כל מלאך נתן לו מהכוח שלו חלק. זה משה רבנו היה בו כוח שלטון ששולט במלאכים. הגמרא אומרת, ואפילו מלאך המוות נתן לו מתנה. הגמרא לא מפרשת מה. בא הזוהר ואומר, המתנה שמלאך המוות נתן לו זה כתורת. מה פירוש? איזה מתנה יכול מלאך המוות לתת? אמר לו מלאך המוות שהכל הוא יכול לשלוט, אבל במקום שעוברים כתורת, שמה הוא לא יכול לשלוט. לוקח ממנו את הכוח שלו. ולמה? כי בכתורת היו 11 סבנים. ואחד מהם היה חדבנה. חדבנה הגמרא מקשה, רחרה. למה הקדוש ברוך הוא תביאו את החדבנה? זאת אומרת, נוסרת קליטות. תביאו את החדבנה, שהיא רחרה, תקטשו אותה. עם כל הסמנים, העשרה האחרים, שורית, ציפור, לבונה, מור, פציעה, שיבולת נר, חלקור, קינמון, כל אלה תקטשו אותם יחד, והחלבנה הרי אחד עשר, תערבבו אותם יחד, והיא תהפך לטוב. אז הוא השטן שמח שנותנים את החלבנה, כאילו זה חלק שלו. אבל הוא לא שם לב שאנחנו הולכים, גורחים את זה ממנו, הולכים את זה לתורה. והחלבנה, שהיא רעה רע, עושים ממנה ריח טוב. ואז בזה הוא לא יכול לשלוט. וזה גורם שמחה. שואל הזוהר, למה זה גורם שמחה לקדוש ברוך הוא? מה יש בכתורת שגורם שמחה? אומר שם הזוהר שבזמנו, שהיו הכתורת, הריח של הכתורת, מי שהיה מריח אותו, כל החולאים היו מסתלקים ממנו. התמרה אומרת שהריח של הכתורת היה מתפשט בכל ירושלים. מעולם לא הייתה צריכה אישה בירושלים להתבשם, לשים בושם, עליהם ריח טוב מהכתורת. שם אחד אחד אומר במסכת יומא, עיזים היו לאבא והריחו והיו מתעדשות מריח הקטורת. היום מגיע הריח של הקטורת עד הריחו, היו דיג בפעמיים ביום, פעם בבוקר, פעם בערב. אז ככה הייתה מבטלת מוות מהעולם, מבטלת כל גזרות קשות רעות מהעולם. וגם מי שהיה מפתיר אותה היה מתעשר. אלא הגמרא אומרת שכהן שהיה מפתיר פעם אחת זה יותר לא מפתיר פעם אחת בחיים. למה? שהיא מאשרת, שנאמר, ישימו כתורה באפיך, וחלילה נזבחיך. אמר כתיבתרא, ברך אדוני חילו, כה על ידיו תרצה. חילו זה ממונו. למה נקרא חילו? שמעמיד אותו על ידיו. ואת החיל אשר ברגליהם. זה ממונו של אדם שמעמיד אותו על רגליו. זה ברך השם חילו. אז אם כן, מכאן יצא איפה שהכתובת וכמה המענה שלה הייתה חשובה. כל זה שאדם לא יבוא ויתפלל לשם. לפני שמתפלל צריך לחשוב, גם לפני מי אתה עומד. וגם סדר של החושב מקום, ושמשפח את הקדוש ברוך הוא, אז התפילה שלו עולה. וגם אנחנו בשחרית, וכן בערבית. מזכירים את זה את מצרים, עובדה של גאל ישראל, ועובדים על גבולתו, שכבודו לשמו, מלכותו ורצון קיבלו עליהם. וכן בבוקר, וכן בערב, למה? יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. וכאן אמרנו, זה הטעם שאסור להפסיק בדיבור, ואפילו דבר מצווה, ונשתבח על יוצר. אז נמצא איך שאתכם הוא שאמר, גרם, לא יכול לדבר שום מידה. עד שיסיים חזרת השץ, ברוך אתה השם המברך עמו ישראל בשלום, וגם שם יש לנו נפילת אפיים, ביום שני נפילת אפיים אסור להפסיק בין החזרה לנפילת אפיים. אז אם כן, זה הכי טוב לא לדבר, שתוק. מה אומנותו של אדם בעולם הזה? יעשה עצמו כאבן. כן אומר, אין לך, אומר רבי שלמה לניאדו, אין לך דבר המציל מיצר הרע. הצרה האמיתית, ומכל צער ואויב, כמו שאדם נעשה עבד השם. זאת אומרת, מכניע את רצונו לפני רצון השם בצורה מוחלטת. קדוש ברוך הוא רוצה שאני לובש ציצית, אני לובש. אין שאלות למה. קדוש ברוך הוא רוצה שאני אברך, אני מברך. קדוש ברוך הוא רוצה שאני אשן כך וכך, אני אשן כך וכך. אשכים בבוקר, אשכים בבוקר. התגבר כארי לעשות רצון בוראו. זה גן המעלה הגדולה. אגב, רבי אברהם אזולאי שואל, על הפסוק הזה, הוא צריך עבד השם לדוד. לדבר דוד את השירה הזאת, את דברי השירה הזאת, הוא עבד השם. עבד שר, לא שמענו שעבד שר. אם הוא מדבר, אז או מדבר, או שר. אשר דיבר לשם. והוא שר את השירה, אשר דיבר לשם, שירה, מדברים, אלא אומר עבד, מראש הוא חייב. הוא לא עושה טובה שהוא עושה איזה משהו. עבד, הוא צריך לקיים את רצון בוראו. עבד צריך לקיים את רצון אדונו. דוד אומר, כל חייו היה אומר, כל הקיום שלי זה של השם יתברך. וכך ביטל את יצרו לחלוטין. לא אמר בליבי, חנן וכפי. כנראה קם בחצות. אז היה, ביטל את רצונו לעבודת השם בצורה מוחלטת. ביום שני, יש אדם, לפעמים עובד את השם, לפעמים לא. יש ימים שהוא קם מוקדם, שם שקם מאוחר. לפעמים החשבון שעשה איזה מצווה אחת, אחר מזלזל בהרבה מצוות אחרות. או הוא חושב, אם היום קמתי בנץ, אז אני מותר לי להתבטל בתורה, היום אני לא צריך כעת ללמוד, אני לא צריך מצווה זו, מצווה זו, למה? כי יעתי איזה מצווה מסוימת. וכך דרכו של יצר הרע. אחרי אנחנו אומרים, ועשה הסתן מלפנינו ומאחרינו. מה זה מלפנינו? לפני שאני בא לקיים את המצווה, ביצר הרע נפריע לי. אחרי שקיימתי את המצווה, נביא לי גאווה, מפריע לי בצורה אחרת, מונע ממני לקיים מצוות. אומר, אתה כבר קיימת, אתה היום כבר אין כמוך, אתה כבר עלית על כולם, אתה לא צריך לעשות עוד. אז צריך לבקש רחמים גם לפני, גם אחרי. העבד האמיתי זה שעובד כל יום אותו דבר. זו המעלה של עבד. מעלה של עבד שאין לו שום רצון משלו. אלא הוא עובד את אדונו באופן מושלם וגם תמידי. לא חוכמה להיות עקבי. והגמרא אומרת, חס ושלום, אדם לא לומד תורה קבוע, אלא לומד תורה לפרקים. זאת אומרת, פעם לא מלך את השיעור, מגיע. לא הסתדר לי, כמה ימים לא הסתדר לי, לא בא. זה דומה השם ישמור לנועף. הוא לומד תורה, מה אתה אומר עליו כך? הוא אומר, רק הרי אותו שעושה עבונות, הוא עושה איך שהיצר הרע שלא אומר לו. אז כשהיצר הרע אומר לו, תעשה ככה, הוא עושה ככה. כלומר, יום אחד היצר הרע לא בא אליו, אז הוא לא עשה בו. החוכמה של האדם, שמתי שקשה, הוא עושה את רצון השם. לא רק מתי שנוח לו. לא בזה נמדד. כמו שכותב הגאון מווילנה, מה זה קטע של תורה נשמע. אז פעמים לומדים סוגיות קשות, פתאום בא איזה אגדה, הוא מבסוט עם כולם. כלומר, יש שם סיפורים, אגדות. נכון. כמו הרבה שזה מושך את טיפו של אדם. אבל פעמים יש מסכת מסוימת שהיא אקטואלית. אז יש מנה נפקנינה, הוא רוצה ללמוד אותה, מסכת ברכות, מסכת שבת, מסכת עצה. יש מסכתות שהן, הלכות שלהן מצויות ביום יום. אבל יש מסכתות שזה לא זבחים. זה רובו הלכות של בית המקדש, של הקורבנות של בית המקדש. או מסכת פולין, לא כולם עסוקים בשחיטה או בטרפות או בפסיקה שפסל בחלב וכדומה. לא כל אחד רוצה ללמוד את זה. או סדר קודשים, סדר טהרות. שאדם יאהב את הלימוד ההוא כמו הלימוד הזה, ולא יעשה העדפה של זה על פני זה, זה יקרה שעובד את השם באמת, זה יקרה לומד תורה לשם שמיים. למה? לאוהב את זה ומשפח את זה כמו שמשפח את השני. אין לו העדפה על אחד על פני חברו. זה נקרא עבד השם. זה עבד אמיתי של הקדוש ברוך הוא. זה מה שעשה דוד המלך. דוד המלך, ודאי היו לו ימים קשים, היו ימים פחות קשים. גם כל חייו היו צרות ורגיפות. אבל תמיד היה שם הקדוש ברוך הוא. איך אמרה הגמרא בסנהדרין, מה נכתיב? ואלוהי מעלה דבר, ואדוני יעלה דבר. אותו פסוק, חצי הראשון זכיר של אלוקים, חצי השני כתב שם הוויה. מה זה? אמרה הגמרא, מידת הדין זה אלוקים. מידת הרחמים זה הוויה. אומר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, כשאתה נוהג איתי במידת הדין, אני מעבר אותך. כשאתה נוהג איתי במידת הרחמים, אני מעבר אותך. זאת אומרת, אין גיא, או. כמו שאמר הזוהר על הפסוק, ואהבת, אדוני אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך. למה? אמר הזוהר הקדוש, מה זה לפני הגמרא גם? יש אדם שאוהב את ממונו יותר מגופו. יוכל למות ולא לתת את הכסף. חלבה בכל מאודך. אומר הזוהר, בממון עצמו, יש אדם שאוהב את השם כשהוא עשיר, אבל כשהוא עני, הוא לא אוהב את הקדוש ברוך הוא. ולמה נתן לאחרים עושר לי לא נתן? אני לא רוצה לעבוד איתו. זה ודאי לא נקרא עובד את השם. הטענה שלא דברים בטלים, אתה במקום הקדוש ברוך הוא, אתה מצווה לאהוב את השם. ויש להפך. בזמן שהוא עני, הוא בא לעובד את השם, אז זה לא אהבה לשם אהבת השם, זה לא נקרא אהבת השם. הוא אוהב את עצמו, הוא רוצה כסף. כמו שאמר רבנו אחידה על הפסוק, אך אם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם כי כספו הוא. מה זה יום או יומיים? אומר יש יהודים של יום כיפור. יום הוא בא רק ביום כיפור לבית הכנסת. או יומיים זה שני ימים של ראש השנה. יום או יומיים יעמוד, הוא בא לבית הכנסת, לא יוקם. זה כספו אומר, לא תזכירו אותו, לא תקימו אותו. כי כספו הוא בא של הכסף. הוא לא אוהב אותי, הוא לא בא לעבוד אותי. יש, אנשים מגירים, אז במשך השנה אדם חלוש קצת בעבודת השם, אבל לימים נוראים מקבל התעוררות ועושה את המאמץ המרבי לעבוד לקדוש ברוך הוא. זה המובן. אבל זה שלא לא עובד ולא מתעורר, ואתה מתעורר רק באותם ימים מסוימים, זה לא חוכמה לעבוד את השם רק בתנאי מסוים. חוכמה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בין בימים טובים בין בימים פחות טובים. כמו שאמרה הגמרא, הנה מחייב את העניים, אבלעזר בן חסון מחייב את העשירים, יוסף מחייב את הרשעים. שאומרים לאדם, למה לא עבדת את הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אני עושר, מה, אני לא מנוחה, אז אישון לא היה לי זמן. צריך לנסוע מטוקיו ללוס אנג'לס, ומשם לאוסטרליה, ומשם לקוסטה ריקה. אני לא יודע איפה לא עשיתי ראש שלי, באיזה מטוס, לפעמים עולה על מטוס, אני לא נכון. מחליף את המטוסים, המטוסים מתחתים באוויר. הוא לא יודע מה לעשות, לא היה לי זמן בכלל, מה אתה רוצה ממני? אתה יודע כמה עסקים? אומרים לו, בכי אתה היית עשיר יותר, אומר, עזר לך חסום, מה היה איתו? שהוא אוויר, השאיר לו 1,000 עיירות ביבשה, ו1,000 אוניות בים, ירושה. כזה עשיר היה. כל זאת מה היה עושה? הוא שכר פועלים, תעובדים, שהם ינהלו את העסקים, והוא היה לוקח לו שקית אחת של בית. שם שם חתיכת לחם, ושם נות של מים, והולך ברגל, בבית המדרש, לעשות את התורה. פעם אחת היה עונת הקטיף, הוא היה הולך בדרך, והם חפשים עובדים, פועלים, שאחרת הפירות נשארים בעצים ונושרים אחר כך, או כבעיבוד. והם הפועלים שלו, לא ידעו שזה האדון שלהם, תפסו אותו. אמר להם, תעזבו אותי, אני צריך ללמוד תורה. נשברו בחיי רבין עזר, שאנחנו לא נעזור אותך. עד שנודע להם שזה הוא בעצמו. ונמד תורה. ואומרת להם, יגיד, אני הייתי עני, אבל יש לצד זה ויש לצד שני. יגידו לו, בוא תראה את הלל, שכמה היה הולך, היה מסתכל, היה חוטב עצים. מסתכל תרפיעי חציו נותן לשומר בית המדרש וחציו לפרנסת בני ביתו. פעם אחת דרך שבת היה ולא היה בידו כסף. לא נניחו השומר להיכנס ועלה לערובה, רק בדרך שבת ירד עליו שלג ברום 3 אמות. מטר וחצי שלג עליו. עד ששמאי ושמעיה והתביון הלכו ושפכו עליו, עוררו אותו ואמרו, ראוי זה להלל עליו את השבת, הסיקו את התנור ביום שבת, והחללו עליו שבת. ראוי זה להלל עליו את השבת. למה? שהוא לא ירגיש שיורד שלג בכלל, לא בחשק שלו בתורה, בשביל ללמוד. אז זה מסירות נפש. לכן מסר הצדיק, כמה מסר נפשו ישב בבית הכלא 12 שנה. ואחרי זה זכה להיות מלך. אז מכאן אדם לומד צריך להיות עבד השם, בלי תנאים. עבד לא עושה תנאים עם פרעה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם תציל אותי, אני אעבוד אותך. אם תציל אותי, יכול אדם לדאוג ביצרה, זה משהו אחר. אבל לא שיתנה את העבודה שלו בשביל אם הוא יעזור לו השם יתברך או לא, או לא. כמו שכותב ספר חסידים, טוב טוב ידעי חסיד, סימן עין ג' כותב, זהר האדם כשלומד תורה לא ילמד לא בשביל כבוד ולא בשביל תועלת ולא בשביל שכר בעולם הזה ולא בשביל גן עדן. אנחנו יודעים שיש גן עדן, נכון? כתוב נאמנו בא מלאכתך לשלם לך שכר תעולתך, ודאי, אנחנו יודעים שיש שכר, אבל אסור ללמוד בשביל השכר, כאילו אני עושה את זה בשביל איזה אינטרס, אלא כבן המשרת את אביו לשם שמיים. ולא, כמו שאמר להם, תגנוס מסופו. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. זה המעלה האמיתית. זה העבודה האמיתית של הקדוש ברוך הוא. זה עובד באמת את השם יתברך, ושעובד אותו באמת, זה זוכה. המדרש אומר להכניע את כל האויבים שלו תחתיו. למה? אני אומר את הקדוש ברוך הוא, לא קשור אם אני אקבל שכר או לא אקבל שכר. אפילו שיודע שעל מנת שיהיה מוכן להפסיד כל השכר שלו, אבל בעיקר לעשות רצון השם, זה יקרא עובד השם באמת. שם כותב שהקדוש ברוך הוא אהב את האבות. למה את האבות אהב אותם? שם אותם במרכבה שלו. כבר אנחנו תראו, לא יכולים להתחיל תפילה ולהגיד, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. זוהר הקדוש כותב, לפני שאנחנו מתחילים תפילה, צריכים כאילו לבקש רשות מהאבות. וכל תפילה שלנו עולה דרך האבות, עולה למעלה. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אומר הזוהר הקדוש, שם אומר שהאבות בגלל שהם עבדו את הקדוש ברוך הוא ביום ובלילה. והיו יראים ממנו ב-24 מקומות נזכר בתורה שהם היו עובדי השם. לומר לך 24 שעות ביממה היו עובדים את הקדוש ברוך הוא. וכי עבדים אומר, הייתי ביום אכלה לי חורם וקרח בלילה מדידת שנתי מעיניי, היה אמזה נוכי החתנה מידי תבקשנה, היה אריה, היה מגיע לצון של לבן באופן קבוע כל לילה, אוכל כבשה אחת. עד שבא יעקב אבינו, והוא סיפר את זה, תקח מי שלא היה נותן. הוא אומר, אנוכי אחתנה, מיידי תבקשנה. עד שהם היו אומרים, הנה, הרצון של לבן בחסר, כנראה יעקב חס ושלום, תביא כמה רשעים שהיו אז באותו דור, היו אומרים שהוא גונב ממקום אחר ושם בצון של לבן. הוא אומר, גנובתי יום, וגנובתי לילה. והיה איזה גנב ביום, ויעקב גנב. היה גנה בלילה, אומרים יעקב גנה. בתידת שנתי מעיניי. כל זה בשביל הנאמנות שלו. לא היה נאמן כמוהו. לא עוד איפה הנאמנות, את מורה אומרת, תאר לך. יש אדם נמצא בבית חמיב 20 שנה. 20 שנה. ישב אומר לו, זה 20 שנה בביתך. אחריך ועזריך לא שיקלו. זה לפעד לא הבאתי את ביתך. כל הצון היו שלמים, והיה מהם אחת עם נקב, לא בבשת ולא בריאות ולא שריחה. זה של יעקב אבינו, הכל היה חלק. הכל. אז בקיצור, עוברת הגמרא, מה זה שהוא אומר לו, יעקב אבינו אומר לו ללבן 20 שנה בביתך, יכול להיות אדם יושב בבית חמיב, לא ייקח איזה חפץ אחד? למה? מחט קטנה. והם צריכים לתחוב איזה בגד, תחוב איזה מחט. זה נשאר בטעות אצלך, או לא בטעות, ביטר לך. אומר לו יעקב אבינו, כשלבן רודף אחריו בהר הגנען, אומר לו, תיכנס תוך הבית שלי, תיכנס תוך האוהלים, ותחפש. הנה, כל הרכוש שלי, הנה לפניך. חיפש לבן את כל החפצים, כזה רשעיה, הפך את כל החפצים ליעקב אבינו, לא הסיר חפץ אחד שלא נגע בו, בדק אותו, ולא מצא משלו כלום. בוא תראה כמה יעקב אבינו, הוא אומר לו, מה מצאת מכל כלי ביתך? שים כוח נגד החי והחפה, ויוכיחו בן שלנו. אז הוא אומר, מה זה שים כוח? אמרו, אני נביא את השכינה שהיא תעיד עליי, כה זה השכינה, כה תברכו את בני ישראל. אמרו, אני נשבע בקדוש ברוך הוא שלא לקחתי ממך מימיי אפילו פרוטה שחוקה, אפילו מחט אחת קטנה. כך נאמנות. אז בחינם אנחנו אומרים, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, ואני אלה היו אבותינו. איזה קדושים וטהורים, איזה מסירות נפש. מילה אצלם זה מילה, דיבור זה דיבור, עבודה זה עבודה. לא היה אצלם שום חרס רק. עבודת השם מוחלטת. נאמנות לחלוטין. לא מבחינה התורה מעידה עליו, יעקב אשתם יושב אוהלים. זוהר הקדוש אומר, אם היו הבריות יודעים מעלת יעקב אבינו, היו מרחכים ומנשקים את העפר סביב קברו 25 מיל. 25 קילומטר ממערת המכפלה היו מנשקים את האדמה. זה מערת יעקב, הוא בחיר האבות. אברהם אבינו לא צריך עליו למער, אברהם אוהבי, כבר התורה מזכירה אותו, יצחק אבינו פשט צווארו לאחר על גבי המזבח, עושה את עצמו. אבל יעקב יותר מכולם הוא חיבר את שלושת האבות, שלושתם כולם בתוכו, לכן אצלו יש בה, ולוקי יעקב. כנעל הגדול, כנעל אברהם, הכיפור כנגד יצחק, והנורא עם בר, זה כנגד יעקב. למה נורא זה יעקב? כמו שיעקב אבינו אמר, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. אז זה המעלה של האבות. זה נקרא עבד השם, שעובד את הקדוש ברוך הוא תמיד. הוא שכותב עובד יוסף חיים, בפסוק מחוקת, פרשת חוקת, בואו חשבון. מה זה בואו חשבון? אומר גם, תרגילי החשבון שעושים, עכשיו, אתה יכול לדעת איך צריך לעבוד את השם. וכך תכתוב ספרה של מיליון. אז כותבים אחד, ועוד, שישה אפסים, נכון? מיליון זה שבע ספרות. אז אחד ושישה אפסים. אומר, אז אם אתה שמת אחד בצד שמאל ואת האפסים בצד ימין, אז אותי קורא, זה מיליון. אבל יבוא אחד, יהפוך את הספרות. ישים את האחד בסוף, אז זה לא רק שזה לא, זה לא רק, אפילו לא אחד, זה מיליונית האחד. תראה כמה ירדת, תראה כמה נפלת, עד איפה ירידה. אומר ככה אדם, צריך לדעת, אם אני עובד את השם, אז אתה כל מצווה זה כמו מיליון מצוות. אבל עובד משהו אחר, בעבודה שעובד את השם מתכוון לדברים אחרים. עושה את זה איך זה לא יהיה, העיקר את זה דדי חובה. או בשביל איזה אינטרס, אז זה לא רק שלא קיים את המצווה, אלא גם הוריד אותה, הוריד אותה עד הסוף. כמו שרבותינו אומרים, רבנו בחייא אומר, מי שלומד תורה, או מי שמתפלל בשעת התפילה, שעת לימוד תורה, היום רבותינו הרבים גם, בגלל הדוחק השעה, מה שנקרא, היום בן אדם בא מתפלל באיזה מקום, לא שם לב איך הוא עומד עמידה, בכניסה, במעבר, זה העיקר, הוא מתנדד, חושב שתפילה זה נדנדה. מסיים את התפילה, עוד עושה שלוש פציעות גם, כן? וזהו, נגמר הסיפור, זה לא, תפילה זה לא עבודה של, של מה בכך. תפילה זה עבודת השם, אדם צריך להכין את עצמו כמו שצריך. אומר רבנו בחי, אדם שעומד להתפלל יחשוב באותו רגע, שכל העולם כולו חייהם בידו. שמולה מה הוא אומר. זאת אומרת, עכשיו תתאר לך, יש חולים שוכבים על אלו שדיריים. כמה הלב מתחמס שאתה שומע שמצילנו כל פעם. שתרים אנשים צעירים, שתרים זה, הנה השבוע האחרות בעולמות הרבית, אמא ל-18 ילדים נשתרה. אחד העולם. זה לא מזעזע. זה מכה אחרי מכה. מי יצא את החג עד עכשיו, כבר למעלה מחמישה אנשים צעירים מתוך הציבור החרדי, עד כל העולם. מה פתאום? כמה עיתונים נוספו חיים. אז אומר, תתאר לך שאתה עומד להתפלל, החיים של אותם חולים שנמצאים כעת בבתי חולים, חייהם בידך. אתה תקבע אם הם ימותו או יחיו. אם אתה מכוון בתפילה ושופך תבך לפני השם יתברך, יחיו, ואם לא, חס ושלום ימות. אותו דבר, תחשוב לרגע שכל העולם כולו, כמה סכנות יש בעולם, כמה מטוסים חגים באוויר, כמה חיילים נמצאים בכל מיני אזורים מסוכנים, כמה אנשים מוסרים נפשם בכפם, כמה יש הולכי דרכים, עוברי ימים ונהרות יש בעולם, מישראל ושלום מישראל, כמה עבודה יש, ואם לא ברידי יום ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. יושב אדם לעסוק בתורה, הוא צריך לדעת רגע שאם אני מפסיק לעסוק בתורה לרגע אחד, הכל נופל. יעלה על הדעת שישימו איזה שומר שישמור, נגיד, הוא חראי החייהם של 1,000 איש, ואם הוא חס ושלום מתרשם בתפקידו, כמה מעלות חקירה, כמה האשמות יאשימו אותו, ולא 1,000 איש, אפילו 100 איש, ולא 100, אפילו 10, ולא 10, אפילו איש אחד, והוא בעצמו פשע בזה, כמה עונש מגיע לו. כל שכן, אנחנו יודעים שאיתו בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ואמרה, אמרה, העולם יראה אדם עצמו, את העולם כולו כאילו מחץ עוונות, מחץ זכויות. עשה מצווה אחת אשריו, שהכריע עצמו את העולם כולו לקו זכות. עשה עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את עצמו את העולם כולו לקו חובה. אז כמה אדם צריך להיזהר כל רגע ורגע, לעבוד את השם. לא עוד. אנחנו אומרים, הרי בתפילה שלו בנמלא ונקנה, אחרי שהיה מסיים את הלימוד ואת המדרש, היה אומר, מודה אני לפניך, שמת חלקי יושבי את המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות. עכשיו כתוב, אני מסכים והם מסכימים. אני מסכים לקבל שכר, אני מסכים לא לקבל שכר. אני עמל והם עמלים. אני עמל ומקבל שכר, הם עמלים ואינם מקבל שכר, וזה לא מובן. אז אני מסכים, מובן, אם לדוגמה, הסברנו, שאם אדם עבודה שלו מחילה בשבע, הוא צריך להיות בשבע בעבודה. הוא יגיע בחמש, המפעל סגור, הוא לא יקבל על זה כסף. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אתה תקבל שכר. נגיד התפילה בשעה 4, הוא השכים. אמר לי יהודי אחד שהוא בליל כיפור, האחרון, טעה. אז כן, נכנס עכשיו שעה 10 בלילה, פתאום התעורר, היה שעה 11:25. הוא, מה חשב? שפתח את העיניים, 4:55. אמר, וואי, הפסדתי את התפילה, תפילת שחרית הנץ. כמה רחץ פניו אדם ברגליו, תוך 4 דקות, כבר היה בחוץ עם הטלית. התחיל ללכת לרוץ לבית הכנסת. לא שם לב שעדיין חצות עוד לא היה. קושי חצות. ואם אדם כבר אנשים, חוזרים. מה זה? אמרו לה, חוזרים מערבית. מה ערבית? בוקר עכשיו. הוא לא אומר לך לילה. הוא אומר להם בוקר, הוא אומר לו לילה. ואז חזר הביתה, מסכתי, איך נעשה? זה צום. צריך לישון. אמרתי לו, תקבל שכר, אתה כנגד כולם. אפילו שקמת בטעות, הוא קם בטעות. קורה שבן אדם פעמים מסכים, חושב שהשעה מוקדמת, חושב שעה מאוחרת. אני מסכים ומקבל שכר, הם מסכימים ולא מקבלים שכר. אבל מה זה אני עמל? בהמשך, אני עמל, אני עובד, מתעייף, ולקבל שכר. מה זה אני? אני שלומד תורה, אני שמקיים מצוות, אז אם אני, המצוות לא עובד בתורה, ואיר אדם הלך קשה, היה לא השיג חלום בשבת, והיה צריך להתרוצה עד שהשיג. או איזה מצווה, היה צריך לקיים אותה, לא השיג אותה בקדות. אז כמה טרח, עד שמצא את הכנסת, מצא עניין, מצא מקום להתפלל, לקבל על זה שכר. הם עמלים ולא מקבלים שכר? מה כאילו שהם עמלים ומקבלים שכר? תראה איתי. עכשיו פועל שעובד אצל בעל הבית שלו ועובד ומקבל שכר. תגיד, אדם שכרת אותו אצלך בבית לעבוד, אתה עושה שיפוצים, אתה בונה, אתה מרצף, אתה צובע, אתה מסדר חשמל, יבוא אליך פועל, אני עמל ולא מקבל שכר? מה פתאום עמל ולא מקבל שכר? אלא לעשות הוא זה. שאם יבוא פועל ויעבוד, יעבוד, 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 אבל לא יעשה כלום. התוצאה לא תהיה. אדם שקונה, נגיד, אדם עושה כעת מעיר למכבסה. אתה אומר לו, זה מוכלל, אני רוצה שתנקה את זה. אז יש מהיר. המעיר הזה עולה 20 שקל. הוא עולה 30 שקל. אם בלבוץ 40 שקל. יש מהירון. מה אכפת לי כמה הוא עבד על זה? כמה הוא תהיה לי. לפעמים יש מהיר שרוצים את הנשמה. הוא המכונה שלא יתפקרה. והחשמל נפסק, והיו לו הפסדים של אלפים. אתה מפצה אותו? לא. זה לא מעניין. אני מסרתי לך מעיל לתיקון, מעיל לתיקון, אני מקבל אותו, איך שמסרתי לך אותו, אני צריך אותו חזרה, אני מקבל כסף נטו על העבודה, לא על העמל. אז לא מעניין אם איך שניקטת את זה, באיזה חומרים השתמשת, כמה שעות השקעת, כמה דקות השקעת או לא השקעת. הבעל הבית אומר אותי, זה לא מעניין, אני רוצה תוצאה. עכשיו אתה הולך קונה מוצרים, מוצרי מזון, מוצרי הלבשה, כל מיני מוצרים בחנויות. אתה שואל כמה שעות עבודה הושקעו בזה? אתה מוצר שווה כך, זה מחיר הבשוק, אני משווה. אבל במצוות זה לא ככה. אני עמל ומקבל שכר. אם יצא לך קשה לבוא ללמוד תורה, עכשיו לא ישנת ולא אכלת ולא שתית ולא נחת, או לא מצאת מקום חניה, ואתה צריך להסתובב שבע פעמים, שבע סיבובים, סביב כדי למצוא חניה, ואחר על כל סיבוב וסיבוב, וכשפה אומר, אני משלם לך כסף. אני משלם לך שכר. היית צריך לעבוד במדרגות ולרדת, ומצאת את הדלת נעול, ועוד פעם חיפשת, וכן על זה הדרך כל מצווה, לפעמים גם מחפש את זה עני, להכיר אותו, ולא מוצא אותו. עד שמוצא אותו, על כל פסיעה ופסיעה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני משלם לך שכר. זה פירוש, אני עמל ומקבל שכר. הם עמלים ולא מקבלים שכר. בענייני העולם הזה זה לא מעניין את אף אחד. כמה השקעת. מעניין אותי מה התוצאה של העבודה. זה השכר. זה העמל.
טוב, לבינו, יש
שאלה.
אחרי. יעקב אבינו, גנים
שהיה
בבית
של הזה, איך היה אוכל, תותה, אבל הוא כל כך ירד שמיים בזה, אחרת. מה השאלה לא הבנתי?
איך היה אוכל
בבית
של
האחרת? מה, הוא,
יעקב
אבינו היה שוחד בעצמו, מה קרה לך? למדת לך, הכנסים שלו. לחיריך, להיזכר ושיקרת, בפסוק כתוב, יזויין שמיבו חודש ימים. רק חודש ישב אצלו בבית, השאר 19 שנה. ב-11 חודש ישב בחוץ, במדבר, עמד פה בבית של לבן, אי אפשר לגדל ילדים לעבודת השם. למה לא עליכם, לבן היה לא תגדל אף אחד, טלוויזיה, CNN וכל מיני זה, אלו וידאו וכל מיני דברים כאלה, אמר יעקב, אי אפשר לגדל פה ילדים לעבודת השם. אז הוא ברח. כתוב פסוק, ויש שנים, מה חודש ימים? אם כן, עכשיו מובן מה שהגמרא אומרת. בסוף מסכת ברכות, בסיום המסכת, דף ס"ד, שם הגמרא אומרת, אמר רבי בר חייא, היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש, זוכה ומקבל תפילת תפילה. זאת אומרת, אדם סיים את התפילה, נגיד, כל היום הייתי בישיבה. הגיע התפילה ספרדית, די, עייף. לא, סיימתי עבדי, הולך מחפש, יש שם משהו תורה בעוד מקום, יוצא לבית הכנסת, נכנס לבית המדרש, זוכה ומקבל בנשך חינה שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. מחיל אל חיל, הכוונה ממקום למקום, מקום מצווה למקום מצווה, יראה אל אלוהים בציון. למה? מה הסוד? היוצא, הוא סיים את החיוב שלו. די, לך הביתה. לא, הוא אומר, אבל אני מחפש עוד מצווה לעשות. כמו שסיפרו על רבינו העריר, אני דיתן כותב עליו, שבשמחת תורה היה מקפיד לעשות התקפות. בדרך שמחת תורה בעזית, ושוב פעם בבוקר בשחרית, ושוב הוא היה עושה במנחה, ועוד פעם מוצאי היום טוב. וכשהיה יוצא בית הכנסת אחרי שסיימו את ההתקפות, עובר בכנסת אחרת שעדיין הם בהתקפות, נכנס שם גם כן ועושה איתם התקפות. למה? גם להתאר שם המצווה של שמחת תורה, של לשמוח לכבוד התורה. אז מכאן שאדם, אפילו שקיים את חיובו, או יצא בית הכנסת, יום שומע שמע קדיש, שמע קידושה, יש אמר הבא, וכדומה, ועוד ועוד ועוד, זה זוכה ומקבל פני שכינה. עכשיו הרחידה כותב במדבר קדמות, ראיתי את זה בליל שבת, התפסתי משהו, ראיתי שם דבר מדהים. אומר ידוע, שנתנו רמז בשם רבנו הארי, צדיק, וראשי תיבות, צדי, דלת, יוד קוף, צדי, 90 עמלים כל יום אדם צריך לענות. דלת, 4 קדושות. אז יש לנו קדושה של יוצר, קדושה של שחרית, קדושה של עובר לציון, קדושה של מנחה. יוד זה 10 קדישים. האמת, אם תספור אותם, בתפילה יש לנו 11. אבל הם 10, מינימום 10. וקוף מהברכות. צריך להיזהר מהברכות. מי שבש מהברכות יכול להיות, ניצול ממאה קללות. זה נאמר, צח קללות יש בפרשת כי תבוא, ונוסף עליהם גם כל חולי, וכל מכה, חולי, ופשעת הדשע, מכה, מאה, יש מאה קללות, על ידי מהברכות שאדם מברך כל יום, ניצול. מה זה מהברכות? כמו שהכל יעמיד בנו, בורא פרי האדמה, תפילה, ברוך אתה השם, גואל ישראל, אדונו הרבה לסלוח, כל אלה תספון אותה, יצא לך כל יום מאה ברכות, ניצול. צדי 90 אמנים, ובי שם הרב חידה מעשה. אומר, הייתי בירקות, שם כתב כך. מעשה היה באיזה אישה שהייתה יושבת בחצר ועוסקת בצורכי הבית. בחינה כל מיני בישולים, מאכלים, מטבושים. והנה שומעת מאחורי גבה שמדברים שני מלאכי חבלה. שומעת אותם מדברים. האחד מלאך חבלה, האחד אומר לשני, בוא הנה האישה הזאת קוראים מכה וכך, היא הייתה זקנה. בוא הגיע הזמן שלה למות, בוא תהרוג אותה. תן לה מכה בראש ותמית אותה. אלא בוא ניקח אותה למעלה. עונה לו המלאך שהוא המפקד שלו, אומר לו לא, אי אפשר. היום היא עמדה 90 אמנים, לא נוכל עליה. זה לא רשום עליה שהיא עמדה היום 90 אמנים. כיוון שעמדה 90 אמנים, לא נוכל לה. ורב חידן מכאן נשמע חכם ליוסף לקח. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, נתן לנו מצוות, נתן לנו כל מיני מעשים טובים והנהגות טובות. אדם לא יודע לפעמים איזה דבר שהוא עשה יציל אותו אותו היום. אולי נגזר עליו איזה גזירה, על ידי זה ניצול. זה אמר. אפילו קיימת את חובך, תעשה עוד. לכן כמה ישר כותב, אפילו אדם יודע שישלים מהברכות היום. אין דבר, תברך עוד. תשתדל לברך עוד ברכה. פה יש עצה בסמים, פה הסבה בסמים, פה עוד שהכל נהיה בדברו, פה עוד איזה ברכה תעשה, בשביל שתקיים מה שיותר. כמו שאמר הפסוק, מי הקדימה לי ואשלם? מה זה מי הקדימה לי ואשלם? ככה אומר איוב. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא תובע ממני שכר של המצוות שעשית? מי נתן לך חיים? מי נתן לך? מה עשית? צדקה? נתן כסף? אני נתן לך כסף, אני נתן לך את הכסף. אני נתתי לך את הכסף ואתה נתת אותו צדקה. אתה רוצה בן עוד שכר? תגיד תודה שנתתי לך. אתה עשית מזוזה? איפה עשית בבית? מי נתן לך את הבית? אני נתתי לך בית. אז מי עשה מזוזה שנתתי לו בית? מי עשה ציצית עד שלא נתתי לו בגד? וכן על זה הדרך. הבן שלך עשתה לו ברית מילה? מי נתן לך את הילד? אני נתתי לך. אז נמצא שאדם, בעפי דין, לא יכול לתבוע שכר על המצוות שלו עסקים. אבל, הזוהר הקדוש אומר, אבל, מי שעושה את עבודת השם מאהבה, כמו עבד נאמן, כמו אבות, כמו משה רבנו, כמו דוד המלך, שכל הזמן קורא להם הפסוק, עבדי, 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 אז זה עושה מאהבה בחשק גדול, אז זה הקדוש ברוך הוא אומר, כעת אתה כן מגיע לך שכר. אצלך לא אומרים, לא תופס הטענה של מי הקדימה לי והשלם. זה המעלה. כותב השייך על השם. תדע בעבודת השם. כל מצווה נוספת, עלייה נוספת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החיים פה, שננצל אותם בעבודתו. כל מצווה אדם עולה במדרגה טהורה יותר. כל מצווה עוד מעלה, ועוד מעלה, ועוד מעלה. וכל מצווה נטהרת נשמתו עוד יותר, הוא מתעלה עוד, ואז השכר שלו מעט השם גדול מאוד. מסופר על הגאון הבן שחי, רבי יוסף חיים. כנראה חלקים מהמיקרופון של שבוע שעבר נשארו. אומר הבן יוסף חיים, שלום ושלום, שהוא היה צעיר בן 26, אז נפטר אביו, רבי אליהו. ואז היה איתו שם בבגדד הרב אליהו מני. רב אליהו מני מוזכר בבן איש חי. כמעט אין פרשה שהוא לא מזכיר אותו, שולח לו התגלות, שאלות, שישיב לו על מנהג ירושלים, מנהג בית אל וכדומה, או מנהג חברון. ואליהו מני עמד פה, שרבי יוסף חיים היה עדיין צעיר בסביבות 20-20 ומשהו. עלה לארץ. עלה ישב פה בירושלים, לא הרגיש טוב, בסוף הרופאים אמרו לו שהמזג האוויר פה לא מתאים לו, אז היה צריך לעקוב בעי חברון. הוא כותב לאחד מהקלמות ספרד שלא בגלל זה. לא הרגיש טוב כי ירושלים הקדושה שלה גדולה מאוד, והיצרה עושה מלחמות קשות על מי שבא לגור בארץ ישראל, ובפרט בירושלים. צריך זכות מיוחדת לזכות להתקיים בירושלים. כן, היה צריך ללכת אחר כך להרון, כמו שסופר על הרחידה, נכדו, מספר עליו, שכשהוא היה ילד צעיר, בגיל 9, היה עושה סיגופים וטעניות. בגלל הגיעה לגיל בר מצווה, באו בחלום לאביו, אמרו לו, תבריח אותו מיד בירושלים. גם הפלונית, היא בת זוגו של השטן, מתקנה בו ורוצה להרוג אותו. מהר תוציא אותו, ואז שלח אותו להברון, עד גיל 16, בן 16 נפל לפה, וישב בישיבה של רבי חיים ברנתן. והוא כותב בסיפור שם הגדולים, שהוא זכה ללמוד אצל רבי חיים ברנתן, ביותו מ-16 שנה. אז גם אומרים לרומני, הלך לגור בחברון, בסוף נהיה הרב של חברון. הרב יוסף חיים בשנת תפבש כפת, זאת אומרת לפני 130 וכמה שנים, 98 כבר, 138 שנה, ביקר פה בארץ. במשך 6 חודשים, קרוב ל-6 חודשים, ביקר פה. מפסח, ממוצאי פסח, עד ערב ראש השנה. היה פה בארץ. לבין הדברים הלך לחברון לבקר את רבי לאומני, וישב אצלו איזה חודשיים, הם גם היו קרובי משפחה. רבי לאומני, גדולתו בתורה, ואת גודל קדושתו וחסידותו, אמר, יש רק 10-15 שנה שאני עזבתי אותו. איך הספיק במשך 10-15 שנה להיות כזה גדול? אני הכרתי אותו גדול, אבל כזה לא תיארתי. עכשיו נראה לי את היום אחד, ורוב שהתפעל מהלימוד שלו, קם. אמר לו איזה פירושים, עמד על רגליו, ושם אצלי אדם על ראשו ואמר, אשריכם אברהם, יצחק ויעקב, שרבי פרס החיים יצא מחלציכם. מה הוא רוצה לומר? זה לא שכותב המשך. האדם לא יישאר כל הזמן באותה מדרגה. אותו איש שהיה, אותו איש שהקמת, אותו איש שהיה. צריך לעלות, לעלות עוד. אבל אל תחשוב שאתה שכור מכיר יותר מקום אחר, כך כותב על השם חוכמה. אז החוכמה כותב, תדע, קדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו לעשות דבר שאין בכוחנו לעשות. עכשיו, לאדם קטן מבקש דברים קטנים, לאדם גדול דברים גדולים. כמו שהתורה אומרת על גדול, מנהיג של ישראל. אדם שדבריו נשמעים בתוך ביתו, נתפס על בני ביתו. בני ביתו לא הולכים בצניעות, לא שומרים שבת, לא מתנהגים נכון, הוא נענש בשבילם. ואם דבריו נשמעים על בני שכונתו, כל מה שבשכונה עושים דברים לא בסדר, הוא אחראי. ואם דבריו נשמעים על כל העיר, ואתו איש גדול ומפורסם, שיכול להוכיח את בני העיר ולא מוכיח, כל מה שהעיר עושים, נשמע, פס בו. ואם כל העולם, עכשיו יוצא שמעו בכל העולם, בכל העולם יצא קבר, מוצא תבל מנהם, אז נתפס על כל מה שאנשים עושים, על כל בני דורו. וכל אחד, לפי הכוח שלו, הקדוש ברוך הוא, לבקש לנו. אבל אומר לזה תוכל, אבל תדע דבר אחד. אדם גם מתפתח מבחינה כלכלית, גם מבחינה עסקית. נגיד אדם בהתחלה, גם חנות לא היה לו, היה רוכב, מסתובב. אחר כך זריקה אותו הקדוש ברוך הוא, פתח איזה בסטה. אחר כך זכה עוד יותר, שזה חנות קטנה. אחר כך חנות רגילה, חנות גדולה. אחר כך יש לו כבר קניון. אחר כך זכה, יש לו כבר כמה קניונים, הוא חולש. אומר, כמה שנתן לך הקדוש ברוך הוא יותר טובה, אתה חייב לא יותר. אותו דבר האדם, הוא בחור. חייב לשם יתברך. זיכה אותו הקדוש ברוך הוא התחתן, ויש לו אישה, צריך להודות לשם יותר. זיכה אותו אחר כך נולד לו בן, עוד יותר. זיכה אותו אחר כך יש לו 10 בנים, 12 בנים, כל ילד נוסף, צריך לעבוד את השם יותר ויותר. למה? זיכה אותך לשאל למישהו אחר. וממון, ובנים, ועושר, וכבוד, וכל עניין ועניין שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, והראיה אומרת, זה ממש לא. הרי מי שיש לו, נגיד, מרוויח 100, מרוויח 100 שקל, מפריש 10 שקלים. אבל אם מרוויח 1,000, צריך להפריש 100. ואם מרוויח 1,000,000, צריך להפריש 100,000. זאת אומרת, לפי העושר, לפי מה שאתה קיבלת, מתנות מהשם יתברך, כך אתה צריך לעשות יותר. וטוב, יבוא אדם ויאמר, אבל מה אני אעשה? אני עני. חס ושלום חולה. אומר, ואם עני, או חולה, ועובד את השם, אז לאחר שלא כפול ומכופל ממי שלא עני. למה הוא סובל ועובד את השם? אז אם אני ועובד את השם, השכר שלו יותר גדול. כן כותב על הפעם, לא שלו. פירוש במשנה ויעבוד. פרק א', אל תתוודע מרשות. כותב על הפעם. שבהכרח שאם אדם מתוודע לרשות, מפסיד את אמונתו. למה? כשהוא מתוודע לשלטון, מה זה רשות? הוא מתחבר עם אנשי שלטון. וכל דבר שיש לו, אז הקשרים, מה שהכישורים לא עושים, אז הקשרים עושים. אומר בהמשך, יפסיד את אמונתו ולא ישגיח בדבר רק מה שיקרבו אליו. ובקשת הסררה ויערה לו ניסיונות בעולם ורעות במדינה. קיצור צריך להיות דבק בשם יתברך, כמו שהזוהר הקדוש כותב. אומר האדם שעובד את השם יתברך מאהבה בלב בנפש, זוכר שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו בונה לו בניין מיוחד בגן עדן. ועכשיו המשנה עושה את סנהדרין, כל ישראל יש להם חלק העולם הבא. אז מה, אז כולם אותו דבר? לא. אם אתה עובד את השם מאהבה בלב שלם, ואני יודע שאני עבד השם, וכל דבר שאני אעשה, אני אעשה אותו ברצון מלא לכבודו יתברך, אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה שלי, זה שונה מאחרים. והקדוש ברוך הוא בונה לו בניין מיוחד בגן עדן. הוא אומר, ועוד, ממשיך הזוהר ואומר, זה בזוהר ויקרא דף ס"ח, גדריה חיים, כמוציאים מצא חיים, זה הסימן. אומר רבי שמעון בר יוחאי, תתחבר, עם מי, איזה חברים תתחבר? רק עם אדם שמחובר לשכינה ועושה דברים מרצונו לעבודת השם יתברך. זה העבודה האמיתית. זה ה... ועוד, מישהו ישר בעבודתו של הקדוש ברוך הוא, ומלאכים מכריזים לפניו, הנה זה עבד השם, זוזו מלפני עבד השם, ואין לקטרק עליו, אין שום מקטרק שיכול לקטרק עליו. כמה המעלה שלו גדולה, של מי שעובד השם ונקרא עבד השם, וכמה מעלתו חשובה מאוד. כן, כאן אדם ילמד, ספר חרדים כותב על הגמרא בברכות שם, הגמרא אומרת, השם לכם, המרפא עצמו מדברי תורה, מה זה מרפא? נחלש. שלום איזה יום אחד לומד ככה, בלי חשק, הוא נמצא בתורה, לא אמר עזר תורה, לומד ברפיון. בוא נקרא את זה, נעבור את הדף הזה, בוא נקרא, אין לי כוח. הוא לא רוצה להתגש לו, אם היו נותנים לו למשל, הוא היה בא איזה שר נכבד, או מישהו נותן לו איזה פרס, איזה סכום, הוא היה כעת מתעורר עם כל החשק וכל הכוח וכל המרץ. אבל בצורה רע עושה את שלו. הוא לומד תורה ברפיון, אבל אתה עצמו מדברי תורה, שמשמו אין לו כוח ועת צרה. שם הצילם, שם הצילם. שהוא בצרה וקורא לקדוש ברוך הוא, קורא כל הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אמרת אתמול שרצית להתפלל ערבית? אמרת, אין לי כוח להתפלל ערבית, אה? שאתה בבית קראת את זה על המיטה? גם אני אין לי כוח כעת לעזור לך. אתה קורא לי? קראתי לך מקודם ולא ענית. ולמה שאתה קורא לי עכשיו אני אענה לך? אז איפה בלי פסוק? התרפית בעת צרה, צר כוחך. אם אדם בעת צרה מתרפא, מה זה מתרפא? נחלש, רפוי, צר כוחך. אין כוח בעולם להציל אותו, כביכול אין כוח בעולם להציל אותו לעזור. לכן, הרי מאיפה למדנו? מאיפה עמלק בא? ויבוא עמלק וינחם עם ישראל בפחידים. אז זה ויבוא עמלק, מה זה בפחידים? הגמרא אומרת שרפו ידיהם מהתורה. היו לומדים תורה, אבל למדו ברפיון, לא למדו תורה כמו שצריך, אז חס ושלום קרה מה שקרה. כן, כמה צריך האדם, סור עצמו, כמו שכותב ספר חרדים בהקדמה שלו, ש... שרבין עזר אז כרגע עליו השלום, ומי זה היה בעל שם החרדים? כותב לו רבי ליטל, הוא היה בגיל 16, שהיה בצפת. יום אחד רבנו הארי, ברב העומר, הלך שם בקבר השביעי, והיו שרים שם לשמחים בעיגולה של רבי שמעון בר יוחאי. והיו רוקדים כולם שם. והנה נכנס בעל ספר חרדים שם, היה בחור צעיר רבי אלעזר אזכרי, כך שמו, היה בן 16. הוא חיבר את הפיוט ידיד נפש אב רחמן משוך עבדך אל רצונך. גם הרב חידה כותב שהוא היה נזהר כל בוקר לומר את הפיוט הזה לפני שחרית. הוא מביא בספרו קשר גודל לעבודת הקודש, אומר מנהגנו בירושלים לא נאמר שהוא פיוט אלא פיוט זה ידיד נפש אב רחמן, הוא סימנו הוויה. אז רבנו הארי עליו השלום פתאום עזב את כולם במעגל ורץ אליו לרבי אלעזר אזכרי ורקד איתו. אחרי זה לא סיימו את הריקודים, חזרו על הבית. בדרך שאלו התלמידים זורים את רבנו הארי, מה זה רבנו את הבחור הצעיר הזה רבק עדיין 16, הרב עזב את כולם ורקד רק איתו? אמר להם, לא להינם רק עתים, הוא היה רוקד ושמח, ברוב דבקותו השם יפלח, והיה דבק יותר מכולם, בא רבי שמעון בר יוחאי, יצא מהקבר והיה רוקד איתו. ראיתי את רבי שמעון בר יוחאי רוקד איתו. אמרתי, אם הוא זכה, רבי אלעזר אזכרי ועל ספר חרדים, הוא זכה שרבי שמעון בר יוחאי ירקוד איתו, אני גם רוצה לרקוד איתו. כי רבנו הרי היה ניצוץ, נשמת רבי אלעזר אזכרי. אין אדם ידע איזה איש קדוש היה. אז הוא כותב בהקדמה שלו, העיקר מידת השפלות. אתה רוצה לעבוד את השם, תשפיל את עצמך לפניו. לא שפלות לפני בני אדם, או לפני רשעים, לא זה הכוונה. הכוונה שפל תהיה לפני השם, ובינך לבין עצמך. אומר שאם עובד את השם מתוך שפלות, אין קצבה לסחרו. הוא אומר, לסחרו אין קצבה. הוא אומר, מאיפה תלמד? הוא אומר, תאר לך. היה לו נביא אחד גדול ששמו שמואל הרמתי, עד שאמרו רבותינו שהוא שקול כמשה ואהרון. שמואל הנביא, שמואל הרמתי, על שם רמות נקרא שמואל הרמתי, תמיד קוראים כל אחד על שם עירו, על שם מקומו. שמואל הרמתי כמה חנה התפללה 19 שנים, הייתה עקרה, עד שבא הבן הזה. ולא סתם, היא לא ביקשה סתם ילד.